say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שני למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. תש"פ, מסכת שבת, דף ק"ח, מרחק. שבעה שבועות בדיוק, 49 יום, מסיום מסכת שבת על קוף נון וו דפיה, בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, חף א' במנחם אב, השטה תש"פ. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, ראש חודש תמוז, א' דראש חודש תמוז תש"פ. חודש תמוז הוא הרביעי במניין החודשים שאנחנו מונים מניסן, וכן הוא נקרא במקרא החודש הרביעי. שם תמוז כשמות שאר החודשים עלה עם ישראל מבבל, והוראתו הקדומה, פולחן ידוע לדורות ההם, ככתוב בספר יחזקאל פרק ח', והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. ראש חודש תמוז תמיד שני ימים, כיוון שחודש סיוון שלפניו לעולם מלא. היום הראשון של שני ימי ראש חודש הוא מילואו של חודש סיוון. היינו יום ה-30 שלו, והיום השני של ראש חודש הוא הראשון בחודש החדש. חודש תמוז עצמו לעולם חסר של 29 ימים, ולכן יהיה ראש חודש מנחם אב שלאחריו, רק יום אחד. מזלו של החודש סרטן, שכך היא דמות קבוצת הכוכבים השולטים בשמיים, בחודש זה דומה לצורת סרטן. גם סרטני המים מתרבים בחודש הזה מפני החום השולט בימים אלו. כאמור, בעזרת השם ובישועתו, בעוד 7 שבועות, בשמחה ובטוב לבב, בבריאות גופה ונאור המעליה, נחגוג את סיום מסכת שבת על קוף נון וו דפיה, השתבח שמו הגדול עד. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האו ולא אל תאו תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת ויויאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, הילדה חנה בת אסתר, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מרדכי בן עידה, ורבי אברהם מנחם בן אינדמירה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו מוקדש לכבוד עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, מתוך בריאות גופה ונהור המעליה, בכל עידן ועידן, מעתה ועד עולם. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו מאז פרשת יתרו, עשרת הדיברות השטה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. אתמול התחלנו ללמוד את מצוות צדי ה', מצוות בניין בית הבחירה. על המצווה הזו כותב בעל ספר החינוך באריכות רבה, ולכן נעסוק במצווה הזו גם היום. אומר ספר החינוך, הלא אמרנו כי עיקרי הלבבות תלויים אחר הפעולות, ועל כן, כי יחטא איש לא יתאר ליבו יפה בדבר שפתיים לבד שיאמר בינו ולכותל, חטאתי לא אוסיף עוד, אבל בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו, לקחת ממחלאותיו עתודים ולטרוח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן, וכל המעשה הכתוב בקורבני החוטאים מתוך כל המעשה הגדול ההוא, יקבע נפשו רוע החטא, וימנע ממנו פעם אחרת, כי אין טעם זה מצאתי לרמב"ן זיכרונו לברכה על צד הפשט, שכתב בשם החירים וזה לשונו, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור במעשה ציווה השם יתברך, כי כאשר יחטא יביא קורבן ויסמוך עליו ידיו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, וקרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אילו, כי חטא לאלוקים בגופו ונפשו וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר הקורבן, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגד ראשי איבריו, ואמנות להחיות בהם מורי התורה שהתפללו עליו, וקורבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחטאו תמיד, ואלה דברים מתקבלים מושכין הלב כדברי אגדה. עד כאן דברי הרמב"ן, והעריך עוד בעניין וכתב על דרך האמת יש בקורבנות סוד נעלם, כמו שכתוב בפירושיו בפרשת ויקרא. זוהי מצוות צדי ה' מן התרי"ג מצוות שבתורה שבכתב, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף זין במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, ישב אחד על הפתח וצד את הצבי ובא השני וישב לידו והלך אחר כך הראשון, האם עשה השני איסור והתשובה? מה שעשה השני מותר לכתחילה. שאלה שנייה, מתי מותר להפיס מורסה בשבת לכתחילה והתשובה? אם לעשות לפה אסור ואם להוציא ממנה ליחה מותר לכתחילה. שאלה שלישית, הצד שקצים ורמסים שאינם משמונה שרצים מתי פטור? והתשובה, לרשי כשצד שלא לצורך כשאין במינו ניצוד, ולתוספות גם במינו ניצוד עם צד שלא לצורך פטור משום מלאכה שאינה צריכה לגופה. שאלה רביעית, ההורי קינה בשבת האם חייב? התשובה, לרב לזר חייב, לחכמים פטור מפני שאינה פרה ורבה. שאלה חמישית, הצד פרעוש בשבת מה דינו? והתשובה, לרב לזר חייב, לרב יהושע פטור. והשאלה האחרונה, מתי מתחייב השולט דג מהים בשבת? והתשובה, כשיבש הדג כסלע בין סנפיריו, ואין צריך שיבש מיד, אלא אפילו שיש לו ריר, חייב משום נטילת נשמה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, בדף קוף זין במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, תפשין פי, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף ח' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף זין עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים הצדן לצורך חייב. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אמרה המשנה בתחילת הפרק ה-14 לאל בדף קוף זין עמוד א', שאר שקצים ורמסים חוץ משמונת השרצים שמנתה התורה, שהם החולת והאכבר והצב למיניהו והנקה והכוח ולטעה והחומת והתנשמת, שאר שקצים ורמסים שאין נבלתם מתמת כגון תולעים ונחשים והקרבים, החובל בהם פטור משום שאין להם עור, וכאשר נצרר אדם ולא יצא לא נעקר אדם ממקומו וסופו לחזור לקדמותו, והצדן לצורך גופו כגון לרפואה חייב, אבל שלא לצורך גופו כגון שצד אותם כדי שלא יזיקו פטור, כיוון שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה הצדן לצורך חייב ושלא לצורך פטור. מבררת הגמרא, מן תנא מיהו התנא שסובר שהצד שלא לצורך פטור? אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, רבי שמעון, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה, וכאשר צד שרצים שלא לצורך גופו אלא רק כדי שלא יזיקו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור. רבי שמעון סובר שכל מלאכה שאינו עושה אותה משום שצריך לה אלא רק כדי לסלק ממנו את הדבר, וכגון בצידה כדי שלא להינזק, שרצונו הוא שלא יגיע השרץ ולא יהיה נצרך לצודו, והוא צד אותו רק כדי שלא תזיק לו, פטור, מפני שאין זו מלאכת מחשבת שעשרה תורה בשבת. ורבי יהודה סובר שאף מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. הגמרא מביאה שיש שונים מדברי רב שהמשנה כרבי שמעון על משניות אחרות. איקא דמתני לה אהה, יש שונים מדברי רב על המשנה במסכת עדויות פרק ב' משנה ה', המפיס מורסה מבקע פצע שיש בו מוגלה בשבת, אם כוונתו לבקע כדי לעשות לפה שיהיה בפתח מכאן ואילך, חייב. או משום מלאכת בונה פתח, או משום מלאכת מכה בפטיש שמתקן את המכה שתתרפא, ואין לחלק בין מתקן כלי למתקן מכה. מנתן המיהו התנה הסובר שאם אינו צריך לפתח פטור, אמר רב יהודה אמר רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאין צריך לגופה, פטור עליה, וכאן שהמלאכה היא עשיית פתח, כאשר אינו צריך לפתח אלא צריך להוציא את המוגלה, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן הוא פטור. והיא קדמת נילה ההה, ויש ששונים מדברי רב על המשך המשנה במסכת עדויות שנאמר בה, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא ישכנו, פטור, ואם צדו לצורך רפואה חייב משום מלאכת צידה. מן תנא מיהו התנא הסובר שהצד כדי שלא יישכן הוא פטור? אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה ומותר לעשות כן לכתחילה, ומדובר באופן שאינו פיקוח נפש, כגון שיכול להינצל באופן אחר ויתירו כאן משום צער, אבל אם היה בזה פיקוח נפש, היה מותר גם לדעת רב יהודה, ככה תוסות לאל בדף ג' עמוד א', דיבור המתחיל בר. וכאשר אינו צריך את צדת הנחה של הצדו רק שלא יישכנו, ואם לא היה נושכו לא היה צדו, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מביאה הגמרא דין בעניין השולה דג מן הים. אמר שמואל השולה המקביה ומוציא דג מן הים, כיוון שיבש בו, הדג התייבש בחלקו כשיהיו רוחב סלע מן מטבע, חייב משום נטילת נשמה, אף אם יחזירו למים כשהוא עדיין חי, כיוון שימות. ומה שלא חייבו בזה משום צידה, שרי שמואל אומר כיוון שיבש בו כסלע חייב ואינו מחייב קודם שיבש משום צידה, זה משום שמדובר בדג שהיה ניצוד מבעוד יום שאין בו איסור צידה. ובתלמוד הירושלמי מבואר שמוציא דג מן הים חייב משום קוצר, שכל דבר שמפרישו ממקום חיותו חייב משום קוצר. וכתב הרמב"ן שהתלמוד הבבלי אינו סובר כהירושלמי שחייב משום קוצר, שהרי שמואל אומר אם יבש בו כסלע חייב, ולפי הירושלמי אין חילוק אם יבש הדג או לא, אלא מיד שאלה הוא הרי הוא קוצר שמפרישו ממקום חיותו. אמר רבי יוסי בר אבינו, בן סנפירה ודווקא שנתייבש בן סנפירה חייב, שאז ודאי שימות, אבל אם נתייבש במקום אחר יכול לחיות ופטור. אמר רבה שהיא לא תאימה, אל תאמר שחייב רק כאשר יבש ממש, אלא אפילו יבש קצת דאבד רירי, שזב ריר ממנו, ואם נוגעים בו נמשך עם האצבע חוט מהריר, גם חייב. מביאה הגמרא דין בעניין דלדול עובר במעי אמו. אמר מר ברם דורי, אמר שמואל בשמו של שמואל, הושיט אדם את ידו למעי בהמה ודלדל עקר עובר שבמעיה ממקום חיבורו ואפילה על ידי זה את עוברה חייב. ורר את הגמר מה היא טעמה, משום איזה מלאכה ניתן לחייבו. אמר רבה, ברמדורי אסבר עלי, הסביר לי את טעמו של דבר. לב אמר רב ששת וחילו אמר רב ששת, איימן דתלש קשוט המאיזמי ואיגי, התולש קשוט שגדל על מיני קוצים ויונק דרכם מהקרקע. קשוט הזה צמח שנותנים לתוך השיחר ואין לו שורש בקרקע, אלא גדל באיזמי וצומח מריח הקרקע שהאיזמי יונק ממנו, מחייב משום מוכר דבר מגידולו שהיא תולדת קוצר. ואף על פי שאינו מחובר לקרקע, הרי שאפילו על דבר שאינו מחובר לקרקע, חייבים משום קוצר. החנמי, גם כאן בדלדל עובר במעי אמו, מחייב משום עוקר דבר מגידולו, שעקרו ממקום גידולו אף שאינו מחובר לקרקע. מקשה הרמב"ן, אין חיוב קוצר אלא בגידולי קרקע, אבל לא בבעלי חיים, שהרי לא מצינו שהנוטל שערותיו וציפורניו יתחייב גם משום קוצר, שעוקר דבר מגידולו. ולכן מפרש הרמב"ן שגמרתנו אינה סוברת כתלמוד הירושלמי, אלא סוברת שאינו חייב משום קוצר אלא משום נטילת נשמה. מה שהביאה הגמרא מקשוטה הוא רק כדי להוכיח שניתן לחייב על הפסקת חיות אף על דבר שאינו חי מחמת עצמו אלא מחמת הדבר שמחובר אליו. שכשם שבקשוטה שהיא ניקתו תלויה באיזמי, באותו קוץ חייב משום מוכר דבר מגידולו שהוא תולדה של קוצר, כך בבעלי חיים, אף שהעובר אין לו נשמה בפני עצמו אלא תלוי בנשמת אמו, העוקרו חייב משום נטילת נשמה, כדין החובל בעבר אחד שחייב משום נטילת נשמה מאותו עבר. ואגב, מה שנקטה בקשוט הלשון עוקר דבר מגידולו, נקטה כן גם לגבי עובר. דין נוסף בעניין עוקר דבר מגידולו, אמר רבי איימן דתלש, מי שתולש פיטרה מאונה דחצבה, פטריות שהם מין צמח שגדל בלא שורש בקרקע ואוכלים אותם כאשר הם מבושלים, הוא עוקר את זה משפת הכלי שהם גדלים עליו, מלחות המים, פעמים שגדלים שם פטריות מהמים שמתקפצים שם, מחייב משום עוקר דבר מגידולו שהוא תולדה של קוצר, אף שאינו מחובר לקרקע. מקשה הגמרא לדין הזה שהעוקר דבר שאינו מחובר לקרקע חייב. מיטיב רב הושעיה, הקשה רב הושעיה, שנינו לאל במשנה, בדף צד ה' עמוד א', התולש צמח מהציץ נקוף חייב משום קוצר, שראו כמחובר שיונק מהקרקע דרך הנקב, והתולש מהציץ שאינו נקוף פטור, משום שאינו מחובר לקרקע. מכך שהמשנה פותרת את התולש מהציץ שאינו נקוף מוכח, שאינו חייב בתולש דבר שאינו מחובר לקרקע. תרץ את הגמרא, התם, לאו היינו רביטי, שם בהציץ שאינו נקוף אין זה מקום גידולו, שהרי אין דרך זריעה שם ועל כן פטור, אבל אחר כאן בתולש פטריות מכלי, היינו רביטי, זה דרך גידולם שם, ולפיכה חייב, אף שאינו מחובר לקרקע. וכן תולש קשוט מאיזמי ואיגי ומדלדל עובר במעי אמו, גם כן דרך גידולם שם, ולפיכה העוקרם, חייב. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שפתחה את הפרק, הפרק 14 במסכת שבת, פרק ששמו שמונה שרצים. חייב העוף שברשותו, שגדלו ברשות האדם, הצדן בשבת פטור. כלומר, פטור מן התורה, אבל אסור מדי רבנן. שהרי הם כניצודים ועומדים ולא שייך בהם צידה. והחובל בהם חייב, כיוון שיש להם אור. מביאה הגמרת דין לגבי כתיבת תפילין ודנה, אם ניתן ללומדו ממשנתנו. אמר אבונה, כותבים תפילין אף על גבי אור של אוף תאור. ולכמה נתבהר שאין כותבים תפילין, אלא על אור של בהמות וחיות הטהורות, ודורשים זאת מפסוק. מחדש רבונה, שאפשר לכתוב תפילין גם על אור של אוף תאור, ואף שרבונה נקט בדבריו תפילין, הוא עדין ספרים ומזוזות, גם כותבים על אור של אוף תאור. שכן לא מצינו שחילקו בזה בין תפילין לספרים ומזוזות. כך אומר הכסף משנה בהלכות תפילין. מקשה הגמרא על רבונה, אמר רב יוסף, מי כמה השמלן? מה משמיע לנו רבונה דעית לאור שיש לה אוף אור וממילא ניתן לכתוב על האור שלו? תנינה, הרי למדנו זאת במשנתנו שפתחה את הפרק, חייב ואוף שברשותו החובל בהם חייב. הרי שגם לאוף יש אור, שעל כן החובל בהם חייב, כפי שנתבהר לאל, החיוב בחובל, באופן שנצרר אדם ולא יצא לחוץ, וזה רק בבעלי חיים שיש להם אור. מדרץ את הגמרא, אמר לה, ביי, רבונה טובה כמשמלן, משמיע לנו חידוש גדול, דהים עם התניתין. אם ממשנתנו לבדה ללא חידושו של רבונה, היינו למדים את הדין הזה, אבי אמינה, הייתי יכול לומר, אף שיש לה אוף אור, מכל מקום, כיוון דעית בי ניקווי ניקווי, כיוון שיש בו הרבה נקבים במקום מושב הנוצות, לא. לא ניתן לכתוב עליו תפילין, כיוון שהנקבים מפסיקים את הכתב. לגבי תפילין נאמר וכתבתם, ולמדו מזה חכמים במסכת מנחות בדף למד את עמוד א', שצריך כתיבת תמה, ולא מופסקת באמצע. כמה שמלן, משמיעינו רבונה שמותר לכתוב תפילין על האור, והנקבים אינם פוסלים, כדי אמרי במערבה, כפי שאמרו בארץ ישראל, כל נקף שהוא קטן כל כך, שהדיו עוברת עליו ונסתם בכך עד שאין האות נראית חלוקה לשתיים, אינו נקב הפוסל. כלומר, אם הנקף קטן כל כך שכאשר מעביר עליו הקולמוס, נסתם הנקף בדיו ואין הקולמוס מרגיש בנקף כשעובר עליו, כותבין עליו, אבל אם ניקב כל כך שאין הדיו עובר עליו והאות נראית חלוקה לשתיים, פסול. וכיוון שנקבי אור האוף נסתמים על ידי הדיו, הרי הוא קשר לכתוב עליו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רבונה. מיטיבי, והיה עבץ גורשת כאן מיטיב, רבי זיירה. הקשה רבי זיירה שנינו בברייתא נאמר בעולת האוף, בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ז', ושיסה אותו בכנפיו. הכהן יקרע את האוף מגבו בעוד כנפיו, דהיינו נוצותיו עליו, ויקטירו עם כנפי נוצתו, ובכך בא הכתוב להכשיר את האור למזבח. שרים הקטירו עם אורו בעוד נוצותיו עליו, ואין צורך להפשיטו, כשם שמפשיטים עולת בהמה שהתורה פסלה בה את האור. כי לגבי עולת בהמה נאמר והפשיט את העולה, שצריך להפשיט את אור עולת בהמה, ואינה נקטרת עם הבשר. והברייתא לומדת שבעולת האוף, הכשיר הכתוב את האור למזבח. ואיסל כדי דרך אם עולה בדעתך לומר שאור של אוף. אור הוא נחשב כעור, איך היא מרבי להקרא, כיצד מרבה הוא הכתוב להקטירו למזבח, הרי אור קורבן העולה צריך הפשט, ואינו קרב על המזבח. ונשאלת השאלה, מדוע רבי זרע מקשה את זה על רבונה ולא על משנתנו שכתוב בה שאופות יש להם אור? מבאר המערשה שעל המשנה לא קשה כיוון שיש לומר שאף שהאור שלהם יחשב כאור לעניין שבת, לא הקפידה התורה לעניין הקרבתו, כיוון שאינו אור שלם מחמת הנקבים שבו, והתורה פסלה רק אור שלם כמו שיש בבהמה. אבל אחרי שרבונה חידש לנו שאין נקביו נחשבים לנקב לעניין תפילין, אם כן, גם לעניין הקרבה כך יחשב כאור שלם, ואם כן קשה, כיצד מקריבו על המזבח? מתרץ את הגמרא, אמר לאביי, לעולם אור של אוף אורו, ואף על פי כן רחמנה רבי, התורה ריבתה שהאור של האוף קשר לעלותו על המזבח. ומביאה הגמרא את דברי רבי זרע בלשון אחר, ולפיו רבי זרע מסייע לרבונה. איקא דאמרי, יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבי זרע, אפננה מתנינה, גם אנחנו למדנו בברייתא כדברי רבונה. נאמר בפסוק בכנפיו בא לרבות את האור של עולת האוף למזבח, ואין צורך להפשיטו כעולת בהמה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר שאור האוף אור הוא, היינו דעית צריך קרא לרבויי. מובן מדוע הוא צריך הכתוב לרבותו למזבח, כדי שלא נדמה אותו לאור של עולת בהמה, שכמו שהאור של העולה של הבהמה פסול, כך האור של האוף גם כן יהיה פסול, לכן צריך פסוק מפורש, לומר לנו שאור של אוף כן עולה על גבי המזבח. אלא היא אמרת, אם תאמר שאור האוף לב אור הוא, לא נחשב לאור, אמה היא צריך קרא לרבויי, מדוע הוא צריך הפסוק לרבותו שאפשר לעלות על המזבח, מוכח מן הברייתא שאור העוף נחשב כאור, ואם כן מותר לכתוב עליו תפילין. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו, אמר לאביי, לעולם אימא לך באמת אומר לך שאור העוף לב אורו. לא נחשב לאור, ואף על פי כן איצטריך. היו צריכים פסוק לרבותו שאפשר לעלותו על גבי המזבח, סלקת את החמינה. היה עולה בדעתך לומר כיוון דעית בי, פריצי פריצי מייס, כיוון שיש באור הרבה נקבים. מאוסו למזבח, כמה שמלן משמיעינו הכתוב שהוא כשר. דנה עכשיו הגמרא בעניין כתיבת תפילין על אורו של דג. באי מיני שאל מר בריידר אבינה מרב נחמן בר יצחק, מהו לכתוב תפילין על גבי אור של דג טהור? אמר להשיב לו רב נחמן בר יצחק, אם יבוא אליהו ויאמר לנו, נדע אם מותר או אסור. מברר את הגמרא מה הכוונה בתשובתו אם יבוא אליהו ויאמר. מהי אם יבוא אליהו ויאמר? הרי התורה היא לא בשמיים, ואליהו אינו יכול להורות באיסור ויתר. דהיינו, אליהו אינו יכול להורות הוראה בדרך נבואה, כיוון שהתורה לא בשמיים היא. אבל ודאי שאליהו יכול להורות מכוח חוכמתו וידיעתו השלמה, כך מסביר הברכי יוסף. ואילה, אם האם נאמר שאליהו לא יורה באיסור ויתר, אלא יגלה את המציאות ויאמר, אידאית לאור, אידאית לאור, אם יש לדג אור או אין לו אור, אחזינן דאית לאור, הרי אנחנו רואים במציאות שיש לדג אור, האור שלו עבה ויש לו ממשות. ועוד קשה, התנן שנינו במשנה במסרת כלים פרק י' משנה א', אם עשה כלים מעצמות הדג ועורו, הרי הם מצילים באוהל המת על מה שבתוכם שלא יתמע, אם הם סגורים בצמיד פתיל. דהיינו שם מגופה, המכסה מחובר היטב לכלי, שכיוון שאינם מקבלים תומה, הרי הם חוצצים בפני התומה. כלים מעצמות דג אינם מקבלים תומה, שכן הוא מבואר במסכת חולין בדף חפי עמוד ב', שכלי עצם, כלים שנעשו מעצמות, נתרבו לקבלת תומה ממה שנאמר וכל מעשה עיזים, לרבות דבר שבא מן העיזים, כגון כלים העשויים מקרניים ומטלפיים. ואם כן דווקא עיזים ושאר בהמה וחיה, ולא עופות ודגים. ואור הדג שאינו מקבל תומה נלמד בתורת כהנים בפרשת שמיני, ממה שנאמר בפסוק, או בגד או אור, מה בגד נעשה מדבר הגדל בארץ, שם צמר מכבשים הגדלים בארץ ופשטן הצומח בארץ, אף אור הגדל בארץ. למעט דגים שאינם גדלים בארץ, וכל שאינו מקבל תומה, חוצץ בפני התומה, ולכן, כלים מעצמות הדג ומן האור שלו, חוצצים בפני התומה. כך מסביר רש"י, מוכח שאור הדג נחשב כאור שאינו מקבל תומה, כמו הבשר שלו. משיבה הגמרא, אלא אם יבוא אליהו ויאמר, היא פסקה זועמה מיני, היא לא פסקה זועמה מיני. אם פוסקת הזועמה מאור הדג לאחר עיבודו, או לא. שזה ספק במציאות ואליהו יכול להכריע בו, ואז נדע אם מותר לכתוב עליו את התפילין או אסור. ואילו רבינו חננאל מפרש, שכאשר בא הנחש על חווה, הטיל זועמה על כל הבריות בעולם, ובמעמד הר סיני פסקה הזועמה מכל מי שהיו שם, ודגים לא היו שם. ולכן צריך שאליהו יאמר אם פסקה מהם הזועמה. והשפת אמת כתב עוד לפרש, שבשאר בהמות וחיות נפסק זועמתן, על ידי שחיטה, אפילו נבלות וטריפות נפסק זועמתם, על ידי שיש במינם שחיטה. אבל דגים שאין בהם שחיטה, יש להסתפק אם פסקה זועמתם, ורק אם יבוא אליהו ויכריע בעניין הזה, נדע אם מותר לכתוב עליו תפילינו אסור, על האור של הדג. מביאה הגמרא מעשה שבו יבואר מניין שאין כותבים תפילין, אלא על אור של בעלי חיים טהורים. מספרת הגמרא שמואל וקרנה ויתבי אגודה דנהר מלכה ישבו על שפת נהר המלך הנמשך מארץ ישראל לבבל, והוא נהר פרט שנחשב כמלך נגד שאר הנהרות. כמה מבואר במסכת שבועות דף ממזיין עמוד ב'. חזינו למאיה דקדלו ואחירי, ראו את המים עולים עם הגלים, למרות שלא נשבה שם רוח, וגם ראו את המים שהם אחורים. אמר לי שמואל לקרנה, גברה רבה קעתי ממערב, האדם גדול בא מארץ ישראל וחייש במעי וחש במעב, וקדלו מאיה לקבול אפי קמי, ועל כן המים עולים לעשות מחיצה סביבו, שלא ייראה גילויו כשנפנה על דופני הספינה. ועוד מבירה שפירוש שעלו המים כדי שיקנח עצמו בהם. ומפני שראה שמואל שלא נושבת רוח, ועם כל זה יש גלים בנהר שמקביעים את המים, מבין שמואל שלכבוד אדם גדול הוא. והמים היו אחורים מפני צערו שחש במאף שאף הוא אחור. ממשיך שמואל ואומר לקרנה, זיל טיילה הקנקני, לך ואריח בקנקנו, כלומר תבדוק אותו אם הוא חכם או לא. ומסביר הבן יהוידע, אף שידע שהוא אדם גדול שהרי המים עלו בשבילו, עם כל זאת זה לא הוכחה שהוא גדול בתורה, ויתכן שהוא גדול במעשים ונעשה לו נס בזכות מעשיו. אז על אשכחה לרב, הלך ופגש את רב שהגיע בספינה. אמר לקרנה לרב, מניין שאין כותבים תפילין, אלא על גבי אור בהמה טהורה ולא על גבי אור בהמה טמאה? אמר להשיב לו רב, דכתיב בספר שמות פרק י"ג פסוק ט' לגבי תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, דורשים מזה שעושים תפילין רק מן דבר המותר בפיך שמותר לאוכלו. וקרנה שואלת רב שאלה נוספת, מניין לדם נידה שמתמה רק כשהוא אדום, ואם אינו אדום אינו מתמה? ושנינו במשנה במסכת נידה בדף יוטט עמוד א' חמישה מיני דמים תמאים באישה וכולם תמאים משום שהם אדומים, ואף שהמשנה שם מונה גם צבע שחור, נאמר בגמרא שם שחור אדום הוא אלא שלקה. גם השחור היה פעם אדום, וכאשר נעקר אדם מן הגוף הוא לקה והשחיר. אז מניין לדם נידה שמתמה רק כשהוא אדום? הישיב לו רב שנאמר בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק כ"ב, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. וקרנה שואלת רב שאלה נוספת, מניין למילה שהיא נעשית באותו מקום? אמר לו, למדים זאת בגזירה שווה, נאמר כאן בברית מילה בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג' לימול בשר אורלתו, ונאמר להלן בנטייה חדשה, ספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, והרלתם אורלתו, מה להלן בנטייה נאמר אורלתו לגבי אילן שהוא דבר שעושה פרי, אף כאן מילה זה בדבר שעושה פרי. מקשה קרנה על רב, אימה ליבו, אולי נאמר שמלים את אורלת הלב, כדכתיב, ומלתם את אורלת לבבכם, או אימה אוזנו, אולי נאמר שמלים את אורלת האוזן, דכתיב בספר ירמיה פרק ו' פסוק י', הנה הרעילה אוזנם, ונלמד גזירה שווה לברית מילה שמלים את אורלת הלב, או את אורלת האוזן. השיב לו רב, יש ללמוד מילה מנטייה, משום שדנין אורלתו, תמה, שהיא שלמה באותיותיה שמפורש במילה אורלתו, שהיא אורלה שלו, מאורלתו תמה, מהמילה אורלתו שכתובה בנטייה, ואין דנים אורלתו תמה מאורלתו שאינה תמה, שכתוב לגבי אורלת הלב, שלא מפורש בתוך התיבה איזו אורלה זו. וכן אין ללמוד מאורלה שכתוב באוזן שאין זו אורלתו תמה. אמר לי, שואל רב, מה שמך? אמר לו, קרנה. אמר לי, אמר רב, יאה רב עד את תיפוק לי קרנה בעיני. היא רצון שתצא לו לקרנה קרן בעין, משום שהבין רב שקרנה בא לבדוק אותו והוא הקפיד עליו. לסוף אי לשמואל לביתו, הכניס שמואל את רב לביתו, אוכלי נעמה דסערה וקסה דהרסנה, האכיל אותו לחם שעורים ודגים המבושלים בשמן ובקמח, ואשקי שיחה וישקעו שיחר ולא אח ולי, ולא הראה לו את בית הכיסא כאיכי ללשתל של, כדי שיוצרח לשלשל ולא יוכל להיפנות, ומתוך כך יתרחקך כל הזבל שבמאב והתרפא. לית רב, כילל רב את שמואל ואמר, מן דמצערן לו לוק מלא בני, מי שמצערני לא יהיו לו בנים וכן אבא. כך היה שלא היו לשמואל בנים, כי אם בנות, שתי בנות. ורב לא ידע ששמואל התכוון לרפותו, וחשב שרצה לצערו ולפיכך כיללו. כך אומר רבינו חננאל. ולאחר שנודע לרב ששמואל עשה זאת כדי לרפותו, היה רב מכבד את שמואל משום שכיללו, כמבואר במסכת בבא קמא בדף פי עמוד ב', וכן מבואר במסכת מגילה בדף ב' עמוד א', שרב היה נוהג כבוד בשמואל, והיה יושב תחתיו. ורשי מפרש שם שנאה כן משום שכיללו. עכשיו תולה הגמרא את הלימוד על מקום המילה במחלוקת תנאים. כתנאי, הלימוד לעיל על מקום המילה תלוי במחלוקת תנאים, מניין למילה שנעשית באותו מקום? נאמר כאן במילה אורלתו, ונאמר להלן לגבי נטייה אורלתו, מה להלן דבר שעושה פרי? אף כאן דבר שעושה פרי, דיבר רבי יושיע. רבי נתן אומר, אינו צריך ללימוד הזה, אלא יש ללמוד זאת מה נאמר אצל מילה עצמה. הרי הוא אומר בספר בראשית פרק י"ז פסוק י"ד לעניין מילה, והרל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו, למדי מזה שעושים מילה במקום שניכר בין זכרות לנקבות. מסביר המהר"ל בגור אריה, הרי נאמר קודם בפסוק אימו לכם כל זכר, ואם כן למה נאמר שוב והרל זכר? לומר שהמילה במקום שמבדיל בין זכר לנקיבה. ויהיה הגמרא ברייתא שצריך לעשות תפילין רק מבעלי חיים טהורים, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא כותבים תפילין על גבי עור בהמה טהורה ועל גבי עור חיה טהורה, ועל גבי עור נבילות וטריפות שלהן של הטהורות, ופרשיות התפילין נקרחות בשערן של אילו הטהורות, ואחר כך מכניסם לבתים, והבתים של התפילין נתפרות בגידן של הטהורות. והלכה למשה מסיני שהתפילין נקרחות בשערן ונתפרות בגידן של הטהורות ולא של הטמאות. אבל אין כותבים לא על גבי אור בהמה טמאה ולא על גבי אור חיה טמאה, ואינו צריך לומר שאין כותבים לגבי אור נבילה וטריפה שלהן של הטמאות, ואין נקרחין בשערן ואין נתפרות בגידן של הטמאות. מה שהברייתא אומרת ואינו צריך לומר על גבי אור נבילות וטריפות שלהן, דהיינו שאין חידוש בכך שאין כותבים על נבילות וטריפות הטמאות, היינו דווקא בנבילות שנתנבלו בידי אדם. וכן טריפות, היינו דווקא שנטרפו בידי אדם, אבל נבילות וטריפות שנעשו בידי שמיים, צריך להשמיענו שאין כותבים עליהם, לפי שהן יותר חשובות שנהרגו על ידי הבורא, כמבואר בהמשך הברייתא, כך אומר החתם סופר. מבארת הברייתא מניין שאין כותבים אלא על אורות של הטהורות. וזו שאלה שאל בייטוסי אחד. הצדוקים והבייטוסים אינם מאמינים בדברי חכמים, והם מתלמידי צדוק ובייטוס, שהיו מתלמידי אנטיגנוס איש סוחו, ששנה במסכת אבות פרק א' משנה ג' על תיוק העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תיוק העבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. וכך הם שנו לתלמידיהם, וטעו התלמידים שסברו שהם אומרים, תעבדו את הבורא ולא תקבלו שכר, ואמרו התלמידים, כשם שזה אינו נכון, כך כל דברי חכמים אינם נכונים, ופקרו, ונקראים צדוקים על שם צדוק, ובייטוסים על שם בייטוס. כך מסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קט"ו, על פי אבות רבי נתן. אם כן, וזו שאלה שאל בייטוסי אחד את רבי יהושע גרסי, הוא היה נקרא גרסי או על שם מקומו, על שם אומנותו שהיה תוכן גריסים, כך רש"י במסכת עירובין דף כ"א עמוד ב'. וזו שאלה שאל בייטוסי אחד את רבי יהושע גרסי, מניין שאין כותבים תפילין על אור באימה טמאה? הישיב לו רבי יהושע דכתיב, ולמען תהיה תורת השם בפיך, ולומדים מכך שעושים תפילין רק מדבר המותר בפיך. שאל הבייטוסי על המעטה על גבי אור, נבילות וטריפות של התאורות אל יכתבו, שהרי אסורים באכילה. אמר לו רבי יהושע, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשני בני אדם שנתחייבו הריגה למלכות, אחד הרגו מלך, ואחד הרגו איספקליטור, שר הטבחים. איזה מהם משובח? הווה אומר, זה שהרגו מלך. ואף הנבילות וטריפות שנהרגו על ידי הבורא יותר חשובות מאלו שנשחטו בידי אדם. ואם כותבים תפילין על גבי אור, בהמה וחיה טהורות שנשחטו בידי אדם, כל שכן שכותבים על גבי אור, נבילות וטריפות שלהן. עדיין קשה כיצד עושים תפילין מאור הטהורות שנתנבלו בידי אדם ולא נהרגו על ידי מלך. צריך לומר, כיוון שמצינו שמתו מעליהם מותרים מפני שהם יותר חשובות. אם כן, ברור שלא יצריך התורה שיהיה מותר לאכול בהמה זו שעושים מעורת התפילין, אלא שתהיה ממין המותר בפיך שאין הטהורות. אף שאת הנבלה הספציפית עצמה אסור לאכול. אם כן, גם אלו שנתנבלו בידי אדם הם בכלל מין המותר בפיך. כך תוספות בדיבור המתחיל, איזה מהן חשוב? שאל הבייטוסי אל המעטה, יאכלו הנבילות והטריפות לפי שהן חשובות? אמר לה, ישיב לו רבי יהושע, התורה אמרה, לא תאכלו כל נבילה. ואת אמרת ואתה אומר, יאכלו? אמר לו הבייטוסי, קלוס, הטעם הזה הוא משובח. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בשורה האחרונה בדף קופחת עמוד א'. משנתנו עוסקת באיסור עשיית מי מלח בשבת. אומרת המשנה, אין עושים אילמי מי מלח מרובים בשבת מפני שנראה כמעבד. ונחלקו הראשונים בטעם האיסור להכין מי מלח מרובים בשבת. רש"י פירש אסור לעשות הרבה מי מלח כפי שעושים לכבישת ירקות כדי שיתקיימו זמן רב. כיוון שכאשר נותן מי מלח להתקיים, הרי זה דומה לעיבוד האור שהמלח מקיימו, ועיבוד האור הוא אחד מלמתי תוות המלאכות שאסורות בשבת. ואף שרבה אמר לאל בדף הענהי עמוד ב' שאין עיבוד באוכלים, והמולח בשר כדי שיתקיים לזמן רב, אינו חייב משום מעבד, מכל מקום אסור מדי רבנן. ואילו הרמב״ם כתב, בהלכות שבת פרק כ"ב הלכה י' שטעם האיסור הוא משום שהמכין אילמי נראה כעושה מלאכה ממלאכות התבשיל, דהיינו שנראה כמבשל. אם כן, אומרת המשנה, אין עושים אילמי לא עושים מי מלח מרובים בשבת מפני שנראה כמעבד. אבל ממשיכה המשנה ואומרת בדף קח עמוד ב', עושהו את מי המלח המועטים וטובל בהם פיתו ונותן, או נותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי, ולא הוא אילמי, בין אם הוא מרובה ובין אם הוא מועט. כלומר, אם אסור לעשות אילמי מפני שהוא מרובה, אסור לעשות גם מי מלח המועטים, ואם מועטים מותרים, גם מרובים מותרים. אלא אומר רבי יוסי, ואילו הן מי מלח המותרים לעשות, נותן שמן לכתחילה לתוך המים קודם שנותן את המלח, או שנותן שמן לתוך המלח קודם שנותן את המים, כי השמן מעכב את המלח מלהתערב עם המים ומתיש את כוח המלח. והן הם מי מלח עזים שמאבדים בהם. אבל לא ייתן מלח ומים תחילה, אף כשנותן לבסוף שמן, לפי שבשעת נתינת המים והמלח ביחד נראה כמעבד. המאירי כותב טעם נוסף, שכאשר נותן מים ומלח קודם השמן, המים נעשים עזים ושוב לא יפוג כוחם על ידי השמן. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קח עמוד א' וסיומה בדף קח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהילמי אסור לעשות בשבת ומי מלח מותר. מבררת הגמרא את החילוק ביניהם. מה איכה אמר, מהו ההילמי שהמשנה אומרת ומהו המי מלח? מה החילוק ביניהם? אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, אך איכה אמר. כך אומרת המשנה, אין עושים הילמי שמי מלח מרובים כדי לכבוש בהם ירקות שהתקיימו זמן רב, שדומה הדבר למעבד את האור. כמבואר בברייתא לקמן שאסור לעשות מי מלח מרובים כדי לתת לתוך מאכל כבוש שהתקיים. ופירש רש"י במשנה, שהטעם הוא מפני שנראה כמעבד, שהמעבד את האור בשבת חייו ומלמטת אבות מלאכות, ואף המולח את האור חייו משום מעבד, שמליחת האור היא מדרכי העיבוד. וכאשר מכין מי מלח מרובים כדי לתת לתוך ירקות כבושים, הרי הוא דומה למעבד את האור. אבל אומר רב יהודה בשמו של שמואל, עושה הוא מי מלח מועטין כדי לטבול בהם את פיתו, לתת לתוך התבשיל שאינו נראה כמעבד. שנינו במשנה אמר רב יוסי, ולא הוא אילמי בין מרובים בין מועטים. מה ההבדל בעצם בין אילמי לבין מי מלח? מברר את הגמרא עם רב יוסי בא לאסור או להתיר, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. מה כוונת רב יוסי שאומר, ולא הוא אילמי בין מרובה בין מועט? האם רב יוסי בא לאסור גם את המועטים, גם מי מלח מועטים, או להתיר גם את המרובים? אמר רב יהודה, רב יוסי בא להתיר גם את המרובים, וראיה לכך, מדי לא קטן, אם מכך שאין המשנה שונה, רב יוסי אוסר. כיוון שרב יוסי עולה על סוף דברי תנא קמא שאומר, אבל עושהו את מי המלח, דהיינו המועטים. אם רב יוסי בא לאסור, אפילו מועטים היה צריך לומר, ורב יוסי אוסר. מקשה רבא על רב יהודה, אמר לי, רבא, מדי קטן היא סיפה, הרי מכך ששנינו בסיפה שרב יוסי אומר, והילו הן מי מלח המותרין, מכלל, משמע דרב יוסי בא לאסור בין מרובים ובין מועטים, ועל כן הוא אומר, ואילו מי המלח שבכל אופן מותרים לעשות אותם. אלא אמר רבא, באמת רב יוסי בא לאסור, וכן אמר רב יוחנן, שרב יוסי בא לאסור. להחמיר על דברי תנא קמא. מביאה הגמרא ראיה לרבא שרב יוסי בא לאסור גם את מי המלח המועטים. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רבא, נאמר בברייתא אין עושים מי מלח מרובין לתת לתוך הכבשין, ירקות כבושים שבתוך גיסטרה, כלי חרס שבור. ולפי שכלי חרס שבור אינו ראוי לכל תשמיש, על כן היו מקצים אותו לכבוש בו ירקות. עושה הוא מי מלח מועטים ואוכל בהם פיתו ונותן לתוך התבשיל. אמר רבי יוסי, וכי מפני שעללו מרובין ועללו מועטים, עללו אסורים ועללו מותרים, יאמרו מלאכה מרובה אסורה, מלאכה מועטת מותרת. אלא פסק רבי יוסי, אילו ואילו מרובין ומועטים אסורים הן. ואילו הן מי מלח המותרין, נותן שמן ומלח קודם המים, או שמן ומים קודם המלח, ובלבד שלא ייתן מים ומלח לכתחילה בלא שמן. הרי שרבי יוסי בא לאסור גם את המועטים. עכשיו בסוגריים מופיע, עזין, צנון ואתרוק, סימן לשלושת הברייתות המובאות להלן שרבי יהודה בר חביבה שנה אותם. הברייתה הראשונה שרבי יהודה בר חביבה שנה, תני, שנה רבי יהודה בר חביבה, אין עושים מי מלח עזין בשבת, אף אם הם מועטים. מבררת הגמרא, מהי מי מלח אזין? רבא ורבי יוסף בר אביי דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, כל שיש בהם הרבה מלח עד כדי שהביצה צפה בהן, מפני שהמלח מונע אותה מלשקוע. וכמה הוא שיעור המלח במי מלח אזין? אמר אביי, תרי טילטי מלחה וטילטה מיה, שני שליש מלח ושליש אחד מים. למי אבדילה, לאיזה צורך עושים? כן, אמר רבי אבאו, למורייסה. לתת מהם על שומן של דגים, והיו עושים כן לכבוש בהם דגים, ולפיכך אסור לעשות מי מלח עזים שנראה כעושה כן לכבוש בהם את הדגים. וכן היו מערבים במורייס קרבי דגים, כך אומר רש"י במסכת עבודה זרה בדף למד א'. וכן היה דרכם לעשותם, היו נותנים מים ומלח על שומן הדגים ומוציצים את שומנו, וכשהם קלים היו נותנים שוב מים ומלח. ברייתא השנייה, תני רב יהודה בר חביבה, שנה רב יהודה בר חביבה, אין מולכים צנון וביצה בשבת. שלוש או ארבע חתיכות יחד, כיוון שהמלח מעבדם ונעשים קשים ויש בזה תיקון. והיינו שאסור מפני שהוא מתקן את הצנון ונראה כמעבד. והרמב״ם כתב שהטעם שאסור מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל, ואיסורו מדרבנן. רב חיסקי המשמי דאביי אמר צנון אסור וביצה מותרת, משום שהמלח אינו מועיל כל כך לביצה. וטעם החילוק בין צנון לביצה מבואר בשולחן ערוך הרב, שבדברים חריפים כשהם שועים במלח הם משנים טבעם על ידי שמזיעים ויוצאת מרירותם ונעשים קשים. ודבר זה דומה לעיבוד, אבל ביצה אין המלח מועילה לשנות טבעה, אלא שהמלח נותן בטעם בלבד. אמר רב נחמן מרייש אבי מלחנה פוגלה, בתחילה הייתי מולח צנון בשבת, אמינה אפסודי כמפסדין עלי, לפי שסברתי שאני מפסידו בכך, ואין זה כעיבוד, דאמר שמואל פוגלה חורפי מעלי, צנון חריף הוא טוב, ומלח מוציא את החריפות, ואם כן, אין דרך עיבוד בכך. אבל כיוון דשמן עליה, שמעתי את הדבר הזה, דחיית האולה, כאשר אולה בא מארץ ישראל לבבל ואמר, במערב המלכי קישרי קישרי, בארץ ישראל מולכים, בימי החול הרמות של צנון, לפי שהמלח מועיל לצנון. מאותו זמן ששמעתי זאת, ממלח לא מלחנה, איני מולח בשבת כמה חתיכות יחד. אבל טבולי ודאי מטבילינה, לטבול כל חתיכה לבדה במלח ולאוכלה מיד, אני ודאי מטביל. ברייתא שלישית, תני רבי יהודה בר חביבה, אתרוג צנון וביצה אלמלא, אילו אוכלם בלא כליפתם החיצונה, אינן יוצאין מבני מעיים לעולם, כיוון שמתקשים במעיים ונעצרים שם. והקליפה החיצונה בביצה האמורה כאן היא החלבון, ואף שאין זה נקרא קליפה, אגב אתרוג וצנון, שונה ברייתא קליפה גם בביצה. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר מעולם לא טבע גברה בים עד אסדום, לא טבע אדם בים המלח, משום שהמים מלוכים וכוח המלח מעכבו מלטבוע. לאחר שהגמרא אמרה שהמלח מונע את הביצה מלשקוע, מביאה הגמרא את הממרה של רב דימי, שכוח המלח מונע מלטבוע בים המלח, כך אומר רבינו חננאל. מקשה הגמרא, אמר רב יוסף, הפוכה סדום והפוכה מילה, סדום נהפכה ונהפכו גם דברים האמורים בה. מפי רב דימי, גברה הוא דלא טבע וכי רק אדם לא טבע בים המלח, אבל כשור הטבע, קורת עץ כן טבע שם. אמר לי אביי, השיב לו תלמידו, אביי לא מביי כאמר, רב דימי אמר את דבריו בדרך של אין צריך לומר. לא מביי אין צריך לומר שכשורה לא טבעה שם בים המלח, קורת עץ לא טבע בים המלח, ואפילו בכל מימות שבעולם לא טבע, קורת עץ לא טובעת בשום מים בעולם, אלא אפילו גברה דטבע בכל מימות שבעולם, אדם שכן טובע בכל המים שבעולם, בים עד אסדום לא טבע. בים עד אסדום, בים המלח הוא לא טובע מחמת המלח. וברת הגמרא, איזה דין יוצא מדברי רב דימי למי נפקא מינה? איזה דין יוצא מן הדבר הזה שלכך אמרו רב דימי? משיבה הגמרא, כי עד רבין אבשקיל ואזיל אחורי דרב ירמיה. רבין היה הולך אחורי רב ירמיה, אגודה דים עד אסדום בשפת ים המלח. אמר לי רבין לרב ירמיה, מהו לממשי מהני מיה בשבת, מה הדין לרחוץ בשבת את העיניים במים הללו, שמרפים את העין? היה ידוע אצלם שמי ימה של סדום מרפים את העיניים, ולמרות שנאמר במסכת העירובין בדף י' ז' עמוד ב', שמלח היוצא משם מסמא את העיניים, מימיה מרפים, ואילו המלח היוצא מהם מסמא, כך אומר המהירי. הוא המליץ על כך, על מה שאמרו בהגמרה לאל, הפוכה סדום והפוכה מילה. זאת אומרת, שבים המלח יש שני דברים הפוכים, המים מרפים והמלח מסמא. אמר לי, הישיב לו רב ירמיה שפיר דמי מותר, כיוון שיאמרו שעושה לי רחיצה, ולא מוכרח שעושה זאת לרפואה. חכמים מסרו כל דבר שהוא לרפואה, גזרה שמה הרואים אותו עוסק ברפואה, יבואו לשחוק סממנים לעשות מהם רפואה. ושחיקת סממנים אסורה משום תוכן שהוא אב מלאכה. וגם גזרו שהוא עצמו יכול לשחוק סממנים בשבת. וכאשר אינו ניכר שעושה לרפואה, לא גזרו משום הרואים שאינם יודעים שעושה כן לרפואה, ולא יבואו לשחוק סממנים. וכותב רשי שהוא עצמו שיודע שעושה לרפואה, צריך לעשות היכר שלא יבוא לשחוק סממנים. שאל אותו רבין, מהו למימץ ולמפתח, מה הדין לעצום את העיניים ולפותחם כאשר רוחץ ממים אילו בשבת, כדי שיכנס מהם לעין? אמר לי, זו לא שמעתי, מותר לעצום ולפתוח את העין כשרוחץ בים המלח. אבל כיוצא בה שמעתי, שבמקום שמוכח שעושה לרפואה, אסור. ורב ירמיה מבאר איכן שמע שבמקום שמוכח שעושה לרפואה אסור. ואמר רבי זירא שני דינים. זימנין אמר לה משמי דרב מתנה, וזימנין אמר לה משמי דמרוקווה. פעמים שרבי זירא אמר זאת בשם רב מתנה, ופעמים בשם מרוקווה ששמע משניהם. ותרוויו משמי דאבוה דשמואל ולוי אמרין. ושניהם, רב מתנה ומרוקווה, אמרו את שני הדינים בשם אביו של שמואל ולוי. דין אחד בשם אביו של שמואל ודין אחד בשם לוי. אחד מהם, אביו של שמואל או לוי, אמר, ליתן יין בתוך העין אסור, כי מוכח שעושה כן לרפואה, אבל ליתן יין על גב העין מותר, כאשר אינו עוצם ופותח את עיניו, כי יאמרו שעושה כן לרחיצה. ומוסיף המגן אברהם, בזמן שאין הדרך לרחוץ ביין אסור. ואחד אמר, רוק תפל, רוק של אדם שלא טעם כלום משנאור משנתו שזה מרפא, שהשינה ממררת את הרוק ומחזקת, והאוכל ממתקו ומעביר את כוחו, כך רשי במסכת נידה בדף סמך ג', אז רוק תפל אפילו על גב העין אסור, כי מוכח שעושה כן לרפואה, כיוון שהוא מאוס ולא רוחצים בו שלא לשם רפואה. הוכיח מכך רבי זירא, שאסור לעצום ולפתוח את העיניים כאשר רוחץ ממי ים המלח בשבת, כיוון שמוכח שעושה כן לרפואה. וזו גם כוונת רב דימי לומר, כיוון שמי ים המלח מלוכים מאוד, כפי שרואים שמעולם לא טבע אדם בים המלח, הרי הם מרפים, ואם כן אסור לתת על העין מי ים המלח לעצום ולפתוח, כי מוכח שעושה כן לרפואה. זאת אומרת שאם הוא עוצם ופותח את העין וכך נותן את מי ים המלח עליהם, על העיניים, זה אסור. רוצה הגמרא להוכיח איזו מן הממרות שהוזכרו לאל, אמר אביו של שמואל. תסתה ימש להוכיח דאבו עד שמואל, אביו של שמואל הוא דאמר שיין בתוך העין אסור, ועל גב העין מותר. מדאמר שמואל, מכך שאמר שמואל דין, שורה אדם פיתו ביין ונותנו על גב העין בשבת, כי יאמרו שעושה כן לרחיצה. ונותנו על ידי פת משום שמשמוש הידיים מזיק לעין, אומר התוספות ריד. דשמיע למימן, מאיפה שמואל שמע את הדין הזה? לאו דשמיע למעבוע, ברור שהוא שמע את זה מאביו. אם כן מוכרח שאביו של שמואל הוא זה שאמר שאסור לתת יין בתוך העין, ומותר לתת יין על גב העין. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת ולתעמך לשיטתך שיש להוכיח מדברי שמואל, שאביו אמרם, אם כן הדה אמר שמואל מה שאמר שמואל רוק תפל, אפילו על גב העין אסור, שזו הממרה השנייה שהוזכרה לאל, דשמיע לי מימן, ממי שמע שמואל את הדין הזה, אילה אם הדשמיע לי מאבוע, אם נאמר ששמואל שמע את זה מאביו, אלא לוי ולא חדה אמר, וכי לוי לא אמר אפילו דין אחד, הרי אמרנו שדין אחד נאמר בשם לוי, אלא אין להוכיח מכאן מה אמר אביו של שמואל, ורק חדה שמיע לי מאבוע, וחד שמיע לי מלוי, דין אחד שמע מאביו ודין אחד שמע מלוי, ולא ידינן אי מאבוע אי מלוי, ואנחנו לא יודעים איזה דין שמע מאביו, ואיזה דין שמע מלוי. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין רפואה בשבת. אמר מרוק ואמר שמואל בשמו של שמואל שורה אדם במים קילורין מיני עשבים או סממנים שנותנים כוח במים ומועילים להאיר את העיניים. מערב שבת הוא שורה את זה ונותן על גב עיניו בשבת ואינו חושש משום רפואה בשבת. כיוון שיצריכו אותו לשרות את הקילורין מערב שבת, יש שקר שלא יבוא לשחוק סממנים. ומשום הרואה אין לחוש שיסבור שזה יין ועושה כן לרחיצה. ולאל ביין על גב העין לא יצריכו לעשות הכר כדי שהוא עצמו לא יבוא לידי שחיקת סממנים, משום שכילורין נותנים בעין רק לרפואה, לכן צריך הכר. אבל יין שהדרך גם לרחוץ לתענוג אין צריך הכר. כך המשנה ברורה בסימן שין כפחת סעיף קטן סמכתת. מספר את הגמרא בר לבאי אבקאי קמי דמרוקווה. עמד בפני מרוקווה, חז ידע ומייץ ופתח רע מרוקווה את בר לוואי, נותן כילורין ועוצם ופותח את עיניו. אמר לו מרוקווה, כולי היי ודאי לא שר אמר שמואל. עד כדי כך ודאי לא התיר מר שמואל, כי מוכח שעושה כן לרפואה. מרוקווה היה מצוי אצל שמואל, ואב בית דין היה בימיו כמבואר ליל בדפנון ה' עמוד א'. כך אומר רש"י. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הכילורין שהלך לי רבי ינאי למרוקווה. לשדר לנמר מאנח כילורין דמר שמואל, ישלח לנו מר מהכילורין של שמואל, שלח לי מרוקווה, שדרונה משדרנה לך, אני שולח לך את הכילורין, דלא תימה שלא תאמר, צר עין אנה, שאני צר עין, אלא תדע, דאחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, טובה טיפה צונן לתת בעיניים, שחרית ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, מכל כילורין שבעולם, שדברים אלו מאירים את העיניים יותר מכילורין. והפירוש המיוחס לרן מבואר שהתועלת ברחיצה בחמין היא, כיוון שהוא יגיע כל היום ומרוב יגיעתו ידיו ורגליו מתחממים, ואין מים צוננים מוציאים את החום אלא הם מחממים אחר כך יותר את הגוף. אבל מים חמים מצננים את הגוף אחר כך, ואם לא ירחץ, תצטרף חמימות הרגליים שעולה לראש עם חמימות הלילה, וחס ושלום יסתירו את ראייתו לגמרי. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, כמו שאמר שמואל, אמר רבי מונא, משום רבי יהודה טובה טיפה צונן שחרית ורחיצת ידיים ורגליים ערבית מכל כילורין שבעולם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בשם רבי מונא, רבי מונא היה אומר, יד הנוגעת לעין קודם שיטול ידיו שחרית, נוח לו לאדם שתקצץ ולא תיגע בעין, כי רוח רעה שורה על היד, קודם נטילה ומעברתו. וזה הטעם גם בשאר הדברים המנויים בהמשך הברייתא, שהרוח רעה מזיקה להם. כתב כף החיים בשם ספר סולת בלולה, שמה שאמרו שהרוח רעה מסמת ומחרשת, אף שלא נראה כך בחוש, מכל מקום העניין הוא בתורה. והיינו שהנוגע באחת מאלה נעשה באותו היום סומה או חירש בתורה, כי לא יבין מה שיראה בתורה ולא יבין מה שישמע. ממשיך רבי מונא ואומר, וכן יד לחותם קודם שיטול ידיו שחרית נוח לאדם שתקצץ, וכן יד לפה תקצץ, יד לאוזן תקצץ, יד לחסודה למקום נקב הכזת אדם תקצץ, יד לאמה תקצץ, יד לפי הטבעת תקצץ, יד לגיגית שנותנים בשיחר תקצץ, שלא תיגע בגיגית קודם נטילה ותזיק את השוטים מן השיחר. מבארת הברייתא, יד הנוגעת בעין קודם נטילה מסמה את העין, יד הנוגעת באוזן קודם נטילה מחרשת, יד הנוגעת בפה או בחותם קודם נטילה מעלה פוליפוס, ריח בפה ובחותם. תניא שנינו בברייתא, רבי נתן אומר, בת חורין היא זו הרוח הרעה שורה על הידיים קודם הנטילה, ומקפדת בנטילתו עד שירחוץ ידיו יפה 3 פעמים. אמר רבי יוחנן, פוך, כל שנותנים בעין אם נותנו בעיניו, מעביר בת מלך, מעביר את הרוח הרעה הזו אם הזיקה לעיניו, כשנגע בקודם נטילה, ופוסק את הדימה ומרבה שיער באף אפיים. תעניינה מיחי, שנינו כן בברייתא כדברי רבי יוחנן. רבי יוסי אומר, פוך, מעביר בת מלך, ופוסק את הדימה ומרבה שיער באף אפיים. ואמר מרוק ואמר שמואל, עלין, מין עשב, אין בהם באכילתם משום רפואה שאינם מועילים להאיר את העיניים. אמר רב יוסף, כוסברת, כוסבר, אין בה משום רפואה. אמר רב שישת, קשוט, צמח הגדל על מיני קוצים, הנקראים איזמה והיגי ואין לו שורש בקרקע, אין בהם משום רפואה. אמר רב יוסף, אכילת כוסברת, אפילו לדידי, אפילו לי, שאני סומה, קשה לי, מזיק לי לכאב העין. אמר רב שישת, גרגירה, מן צמח הנקרא אורות, ובמסכת יומא בדף חי עמוד ב' אמרו למה נקרא שמם אורות שמאירות את העיניים. גרגירה אפילו לדידי שאני סומה מעל לי טוב לי לעין. ואמר מרוק ואמר שמואל בשמו של שמואל, כל מיני קשות שערו מותר לאוכלם בשבת כיוון שלא מוכרח שאוכל אותם לרפואה. לבר, חוץ מתרוזה, מין קשות שאסור לאוכלו בשבת משום שאוכלים מין זה רק לרפואה ומוכרח הדבר שאוכלו לרפואה. אמר רב חיסדא, שריקה תו ישרי, מותר למשוח בשבת שמן וביצים על הצליק שהוא חם ואינו נראה כמתקן. פעפועי בעיה, לטרוף ביצים בקערה אסור מפני שנראה כמי שרוצה לתנן בגדירה על האש ולבשלן. דביתו דזעירי אבדלי, אשתו של זעירי משכה שמן וביצים על הצלי בשבת לחייה ברשי ולא אכל, לפי שסבר שאסור לעשות כן בשבת. אמרה לי, לרבך, לרבך זעירי אביד אלי, עשיתי לו כך ואכל, ואת לא אכלת ואתה לא אוכל? ומבאר את הגמרא, זעירי שאכל צלי שמשחו בשמן וביצים, לטעמי הולך לשיטתו שמותר לעשות כן בשבת. דאמר זעירי, נותן אדם יין צלול ומים צלולין הראויים לשתייה לתוך המשמרת, לתוך מסננת שמסננים ביין מן השמרים, כדי שיהיו צלולים יותר בשבת ואינו חושש משום בורר. אלמה מוכח שזעירי סובר, שכיוון דמשתתי אחי, שהם ראויים כך לשתייה בלא הסינון, לאו מדקאביד לא נחשב שעושה איסור בורר. החנמי, גם כאן, כיוון דמתחיל אחי, שראוי יצליל לאכילה בלא משיכת השמן והביצים, לאו מדקאביד לא נחשב שעושה איסור שאינו נראה כמתקן. ויהיה הגמרא, דין בעניין רפואה בשבת. ואמר מרוקווה, מי שנגפה ידו או רגלו, שנכשלה ונחבלה ידו או רגלו, צומתה מקבצה על ידי ששורה אותה ביין, כדי לעצור את הדם ואינו חושש משום איסור רפואה בשבת. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, חלה מי, מה הדין לשרות את המכה בחומץ? אמר רבי לרב אשי, כי אבינה בי רב כהנה, כאשר הייתי בבית מדרשו של רב כהנה, המרי אמרו שם, חלה לו בחומץ אסור לשרות כיוון שמרפא את המכה. שואל העגלי טל, לכאורה אם עצירת אדם נחשבת רפואה, מדוע יש חילוק בין יין שעוצר מעט לבין חומץ שעוצר הרבה? והוא מתרץ שחומץ עוצר את אדם שנעיקר והתחיל לצאת וזה נחשב רפואה. אבל יין אין בכוחו לעצור את אדם שנעיקר ממקומו והתחיל לצאת, אלא רק למנוע מדם שעדיין לא נעיקר שלא יצא, וזו אינה רפואה אלא מניעת נזק. מניעת נזק לא נאסר בשבת. אמר רב אבני, ואילו בני מחוזה כיוון דמפנקי, כיוון שהם מעונגים ואורם רך, אפילו חמרה נמי מסילהו, אפילו יין שהוא חזק רק קצת, קשה לי ושרם ומרפם כחומץ, לפיכך אסור להם לשרות את המכה גם ביין. רבי נעיק ללווי רב אשי, הזדמן לבית רב אשי, חזיה דדריך עלי חמרה אגב הדקרי, ראה רבי נע את רב אשי, שחמור דרך לו על גב רגלו, ויתיב קצה מתלה בחלה ויושב ומשרה את רגלו בחומץ לקבצה. אמר לי, שאל אותו רבינה, לא סבר למר לה, וכי אינך סובר את הדין הזה? דאמר רב הלל, חלה לו, לאסור לשרות את המכה בחומץ? אמר לי, גב היד וגב הרגל שייני, שונה דינם של גב היד וגב הרגל, שמותר לרפותם כיוון שמכתם קשה ומסוכנת, ומחללים עליהם את השבת. מסביר האור זרוע, גב היד והרגל הם מקומות שיש שם הרבה גידים, ולכן אם יש שם מכה, הרי זה סכנה לכל הגוף. איקה דאמרי, יש שסיפרו את המעשה הזה באופן אחר, שרבינה חזה דקצה מתלה בחמרה, ראה את רבה ששורה את רגלו ביין. אמר לי רבינה, לא סבר למר לה, אם אינך סובר את הדין הזה? דאמר רבה, הני בני מחוז הקבע דה מפנקי, כיוון שהם מעונגים ואורם רך, אפילו חמרה נמי מעשה להו, אפילו יינם מרפא אותם, אפילו היין מרפא אותם, ואסור להם בשבת לשרות את המכה גם ביין. ומר נמי, המפנק, הרי גם הרב אינו מעונג. אמר לי, הישיב לו, רבשי, גב היד וגב הרגל שייני, שונה דינם. דאמר רב עדה בר מתנא, אמר רב בשמו של רב, מכה בגב היד וגב הרגל, הרי הם כמכה של חלל שנמצאת בתוך חלל הגוף שהיא מסוכנת, ומחללין עליהם את השבת. הביאה הגמרא ברייתא שדנה בעניין רחיצה במקומות שרוחצים שם לרפואה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, רוחצים במי גרר, במי חמתן, במי עשייה בשבת, ואף שהמים שם קצת מלוכים ומועילים קצת לרפות. וכן רוחצים במי טבריה אף שהם חמים, כיוון שהדר לרחוץ בהם ולא מוכרח שעושה כן לרפואה. אבל לא בים הגדול, ולא במי משרה, מים ששורים בו פשטן והם שרוחים שאין הדר לרחוץ במי משרה אלא לרפואה, ולא בימה של סדום, בים המלח, משום שמלוח מאוד, ואין הדר לרחוץ בו ומוכרח שרוחץ בהם לרפואה. והרמב״ם כתב את הטעם שאסור לרחוץ בכל אילו, מפני שהרחיצה בכל אילו צער הוא לו. וכתיב, וקראת על השבת עונג. ואומר הביור הלכה, שלפי דעת הרמב״ם אסור אף אם הוא לא מכוון לרפואה, מפני שזה צער לו. מקשה הגמרא סתירה מברייתא אחרת על הברייתא הזו, ורמינו. אשאל אותך סתירה, כתוב בברייתא רוחצים במי טבריה ובים הגדול, אבל לא במי משרה ולא בימה של סדום. קשיא, ים הגדול, הים הגדול. קשה מדין ים הגדול המובא בברייתא הראשונה שאסור לרחוץ בו, על דין הים הגדול המובא בברייתא השנייה שרוחצים בו. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, אין סתירה, הברייתא השנייה שהתירה לרחוץ בים הגדול, רבי מאירי, שאינו מחלק בין ים גדול לשאר הימים. הברייתא הראשונה שאוסרת לרחוץ בים הגדול, רבי יהודאי, שמחלק בין הים הגדול לשאר הימים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ק"ח במסכת שבת עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם אפשר לכתוב תפילין על גבי עור של עוף טהור ומה החידוש בדין הזה? שאלה שנייה, האם אפשר לכתוב תפילין על עור של דג טהור? שאלה שלישית, האם מותר בשבת לעשות מי מלח לתת אותם על העופות הצלויים? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה הם מי מלח עזים והאם מותר לעשותם בשבת? שאלה חמישית, איך אפשר לכתחילה למלוח צנון בשבת? והשאלה האחרונה על דף ק"ח, מדוע יין בתוך העין אסור ועל גבי העין מותר? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף ק"ח במסכת שבת, ומכאן אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום שדומה לעיבוד, אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל, ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח אסור לעשות ממנו אפילו מעט. אסור למלוא חתיכות צנון 4 או 5 ביחד מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל, אלא מטבל כל אחד לבדה. ואוכלה, אבל ביצים מותר למולחן. מקומות שעושים סלט ירק שקוראים חסה, ומולחים הירק בפני עצמו תחילה ומשאים אותו כך, ומסננים המים שיוצאים ממנו, ואחר כך מערבבים אותו עם שמן זית וחומץ, הרי זה איסור גמור ודומה לעיבוד, כיוון שהוא ממתין עד שיקבל הירק את המלח היטב, ואם נותן עליהם תכף שמן וחומץ לאחר שמלחם, מותר. יש מי שכתב שמותר לטבול במלח כמה חתיכות צנון, אחת אחת לבדה, ולהניחם יחד לפניו כדי לאוכלם מיד זו אחר זו. אין נותנים יין לתוך העין ולתנוע על גביו, אם פותח וסוגר העין אסור, אם אינו פותח וסוגר מותר. רוק תפל אפילו על גביו אסור, שמוכח שהדבר נעשה לרפואה. שורה אדם פיתו ביין ונותנו על גבי העין בשבת. שורה אדם כילורין מערב שבת ונותן על גבי העין שאינו נראה אלא כרוחץ, והוא שלא יסגור ויפתח את העין. ולא חוששים משום שחיקת סממנים, שכיוון שלא יתירו לו לשרותן אלא מערב שבת, נחשב דבר זה כהיכר. לא ייגע בידו קודם נטילה לפה, ולא לחותם, ולא לאוזניים, ולא לעיניים. אפילו מי שנטל ידיו לא ימשמש בפי הטבעת תמיד, מפני שמביאה אותו לידי תחתוניות, וכן לא ייגע במקום הכזה שמשמוש היד מזיק לחבורה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית. החלק הראשון במשנה היומית, בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ג' משנה ח', והמשניות שבסדר זרעים אלו המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו לומדים זאת כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס יהיו באמתחתנו גם המשניות ללא הגמרא. באה המשנה ללמד שאם בשעת הפרשת תרומות ומעשרות טעה אדם בדיבורו ושינה ממה שנתכוון בליבו לומר, הואיל ולא נתקיים המחשבתו שבלב, גם דיבורו לאו כלום הוא, שבטעות הוא. ואגב תרומה הובאו במשנה גם עניין קודשים ונדרים, שגם בהם הדין כך. אומרת המשנה, המתכוון לומר תרומה שיהיה זה תרומה ואמר מעשר, יהיה זה מעשר, או מעשר ואמר תרומה, עולה, התכוון לומר שבהמה זאת תהיה קורבן עולה ואמר שלמים, או להפך, התכוון לומר שלמים ואמר עולה. בן אדם שאמר איני נכנס לבית זה, רצה לנדור לנדר שלא ייכנס לבית זה ואמר לזה לבית אחר, או שאמר שאיני נהנה לזה שנודר הנאה מאדם זה ואמר לזה לאדם אחר, לא אמר כלום, שואל וטעה, אין דיבורו נתפס עד שיהיו פיו וליבו שווים, שיוציא בשפתיו מה שהוא גמר בליבו. לעומת זאת, מי שמפריש תרומה במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום, הרי זו תרומה, כנאמר, ונחשב לכם תרומותיכם כדגן מן הגורן. במחשבה בלבד תהיה תרומה. כך גם בקודשים, אבל בנדרי חולין אין הנשבע או הנודר נאסר בדבר עד שיוציא בשפתיו. מסכת תרומות, פרק ג' משנה ת', החותמת את הפרק. הנוכרי והקוטי, תרומתם תרומה אם יפרישו תרומה מתבואתם, יש לה דין תרומה. אם תרם הנוכרי משל ישראל אפילו בשליחותו, שנינו שאין תרומתו תרומה ומעשרותיהם מעשר כשיסרו מתבואתם, הרי זה מעשר והקדשן הקדש. רב יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי. פירות הנוכרי בשנה הרביעית לנטיעתו אין להם קדושת רווי ומותרים הם בלא פדיון. אבל בשלוש שנים הראשונות יש לפירות דין אורלה. וחכמים אומרים, יש לו לנוכרי דין כרם רווי. תרומת הנוכרי מדמעת. אם תרומת הנוכרי נפלה לחולין ואין מאה חולין כנגד התרומה, נעשה הכל מדומה ואסור לזרים וחייבים עליו חומש. זר שאכל בשוגג משלם קרן וחומש כדין תרומת ישראל, ורבי שמעון פוטר מן החומש, אבל מודה שמדמעת, ואין הלכה כרבי שמעון. אלה הם המשניות אשר בסדר זרעים, וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, בה לומדים את המשניות על סדר השס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת מעילה, פרק ד' משנה א'. המשנה דנה בצירוף חצאי שיעור ממיני קודשים שונים זה עם זה לשיעור שלם של שווה פרוטה או כזית, לחיוב מעילה ולחיוב קראת על איסורים אחרים. אומרת המשנה, קודשי המזבח קורבנות שונים מצטרפים זה עם זה למעילה, שאם נהנה בשוגג בשיעור חצי פרוטה מבשר קורבן אחד וכשיעור חצי פרוטה מבשר קורבן אחר, הם מצטרפים לשיעור שלם של שווה פרוטה לחייבו בחיוב מעילה, ולחייב עליהם קראת משום איסור פיגול נותר ותמה, שאם אכל חצי כזית של פיגול לא נותר, או כשהוא תמה מבשר קורבן אחד וחצי כזית של אותו איסור מבשר קורבן אחר, הם מצטרפים לשיעור שלם של כזית לחייבו קראת. וכן קודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה לחיוב מעילה, שאם נהנה בשוגג כשיעור חצי פרוטה מחפץ של קודשי בדק הבית ובשיעור חצי פרוטה מחפץ אחר של קודשי בדק הבית, הם מצטרפים לשיעור שלם של פרוטה לחייבו בחיוב מעילה. וכן קודשי המזבח וקודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה למעילה, שאם נהנה בשוגג בשיעור חצי פרוטה מבשר קודשי מזבח ובשיעור חצי פרוטה מקודשי בדק הבית, הם מצטרפים לשיעור שלם של שווה פרוטה לחייבו בחיוב מעילה. מסכת מעילה, פרק ד' משנה ב', חמישה דברים בעולה, חמישה חלקים של קורבן העולה מצטרפים זה עם זה, להשלים שיעור שווה פרוטה לעניין חיוב מעילה, ולהשלים שיעור כזית לחיוב קרת, על אכילת פיגול או נותר, או על תמה שאכל קודש, ואילו הם, הבשר והחלף של הבהמה והסולת של מנחת הנסחים הבא עם העולה, והיין של הנסחים והשמן שבמנחת הנסחים, ושישה בתודה, שישה חלקים של קורבן תודה מצטרפים זה עם זה לחייב עליהם, קרת משום פיגול, נותר ותמה, ואילו הם הבשר והחלב, של הבהמה והסולת והיין והשמן של הנסחים הבאים עם התודה והלחם, לחמי תודה הבאים עם קורבן תודה. אגב, דיני צירוף קודשים למעילה ולחיובים אחרים שנשנו במשניות עד עכשיו, ממשיכה המשנה מכאן ועד סוף הפרק בדיני צירוף של מאכלות אסורים אחרים שאינם הקדש או של דברים טמאים שונים. התרומה, תרומה גדולה ותרומת מעשר, היינו מעשר מן המעשר שהלוי מפריש ממעשר ראשון שניתן לו וצריך לתנו לכהן, ותרומת מעשר של דמי שלוקח פירות מהארץ צריך להפריש מהם תרומת מעשר מספק. שם מה שלקח אינו מאוסר, החלה שהופרשה מן העיסה והביקורים משיבת המינים המובאים לבית המקדש, והן ניתנים לכהן, כל אלו האסורים באכילה לזרים מצטרפים זה עם זה לאסור לזרים את התערובת שנתערבו בה, שאם יש בצירוף כולם יחד כשיעור האוסר את התערובת, התערובת אסורה לזרים, ולחייב עליהם את החומש, שזר האוכל כזית המצורף מכמה מהם בשוגג נותן לכהן קרן וחומש, כדין האוכל כזית שלם של תרומה בשוגג, לפי שכל אלו נקראים תרומה. מסכת מעילה, פרק ד', משנה ג'. כל הפיגולין, בין מקורבנות שהם קודשי קודשים ובין מקורבנות שהם קודשים קלים, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית לחייב את האוכל מהם קראת. וכן כל הנותרים מן הקורבנות השונים, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית לחייב את האוכל מהם קראת. כל הנבילות, בין מבהמות טהורות ובין מבהמות טמאות, מצטרפות זו עם זו להשלים שיעור כזית לעניין טומאה. כל השרצים מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור הנדרש לחייב מלכות על אכילתם. דם השרץ משמונת השרצים המתמים ובשרו מצטרפים זה עם זה לשיעור כעדשה לטמא את הנוגע בהם. רבי יהושע מלמד כלל בניין צירוף דברים שונים לטומאה. כלל אמר רבי יהושע, כל דבר שטומאתו ושיעורו שווים, דהיינו דברים שחומרת הטומאה שלהם וגם שיעורם לטמא שווים, כגון שתי נבילות או שני מיני שרצים, מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור לטמא. אבל אם טומאתו שווה לטומאת חברו ולא שיעורו, כגון שרץ ונבילה, שחומרת טומאתם שווה שהנוגע בהם טמא עד הערב, אבל אין שיעורם שווה, שרץ מטמא בכעדשה ונבילה בשיעור גדול יותר בחזית, או דבר ששיעורו שווה לחברו ולא תומתו, כגון נבילה בשר המת ששניהם מתאמים בחזית, אבל אין חומרת תומתם שווה, שהנוגע בנבילת המאה עד הערב, הנוגע באמת תמי שבעה ימים, וכל שכן, דבר שלא תומתו ולא שיעורו שווים, כגון בשר המת ושרץ, שאין חומרת תומתם שווה, שהנוגע באמת תמי שבעה ימים, ולא הנוגע בשרץ, תמי עד הערב, וכן אין שיעורם לתמי שווה, המת מתמי בחזית ושרץ בחדשה, כל אלו אין מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור לתמי, הועיל ואינם שווים בתומתם ובשיעורם. מוריי ורבותיי, חיי וראיי, כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, למד בסיוון תשפ"א, א' דראש חודש תמוז, תשפ"א הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף קח במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, א' בתמוז תשפ"א, ב' דראש חודש תמוז תשפ"א, ונלמד דף קט במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.